שלום, אנחנו בשיעור מיוחד לציון יום השנה להסתלקותו של הרבש, ולכן אנחנו נקרא מתוך כתבי בעל הסולם בעמוד 733, איגרת ל"ח, איגרת מיוחדת שכתב בעל הסולם לבנו הרבש. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם קבס.co.il, שאלות תבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאל להם במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 733, איגרת ל"ח. מכתבך קיבלתי, ואברך אותך במזל טוב על השמיכה שהשגת. והנה הוא החומה הראשונה שגדרה דרכך מללכת קדימה, ואקווה שמהיום תתחיל להצליח וללכת מחיל אל חיל, עדי תגיע להיכלה דמלכה פנימה, עד אשר תגיע להיכל המלך פנימה. הייתי רוצה שתשיג עוד צמיחה, אבל זרז עצמך מהיום לבלות רוב הזמן בהכנת גופך לאזור חיל ואומץ, קשור לעול וחמור למסע. לבל לאבד אפילו רגע קט, כי אורחין רחיקתין וזבתין כלילין. הדרך רחוקה והצידה מועטת. ואם תאמר, הכנה זו, איכה היא? אומר לך, כאשר שמעתי מהאדמור מקלשין, שבימים הראשונים היה צורך להקדים להשגת השם יתברך כל שבע החוכמות החיצוניות המכונים שבע נערות המשמשות לבת מלך ולסיגופים נוראים. ועם כל זה, לא הרבה היו זוכים למציאת חן בעיני השם יתברך. אולם, מעת שזכינו ללימוד הארי ז"ל ולעבדות הבעל שם טוב, הוא באמת דבר השווה לכל אדם, ואינם צריכים עוד הכנות הנ"ל. כי תדרוך בבית אלה הנ"ל, שבחמלת השם אליי מצאתי חן בעיניו, וקיבלתי אותם בשתי ידיי, ודעתי קרובה אליך כקרבת האב אל בנו. בטח אמסרם לך לעת שתהיה כדאי לקבל פה אל פה. והעיקר היא היגיעה, כלומר לחשוק איך להתייגע בעבודתו יתברך, כי אין העבדות הרגיל עולה בשם כלל. זולת הגירומין של היותר מהרגילות, הנקראת יגיעה, בדומה לאדם הצריך לאכול ליטרה לחם לסביעתו, אז כל אכילתו אינו עולה בשם סעודה שיש בה סביעה, זולת הכזית האחרון מן הליטרה, שכזית זה עם כל קוטנו הוא הגירומין שהכריע את הסעודה לבחינה שיש בה סביעה ואבן. וכן מכל עבדות ועבדות שואב השם יתברך רק את הגירומין העודפין של הרגילו, והמה יהיו האותיות וכלים לקבלת אור פניו יתברך. ואבן זה היטב.
כן, בעל הסולם היה דואג ודאי שהרבש כבן הבחור שלו התקדם כמה שיותר. לזכותו של הרבש הוא היה באמת עומד על זה בצורה, בגבורה, בכוח חזק מאוד. סיפר על זה שהיה לו קשה מאוד ודאי לבטל את עצמו כלפי האבא, בכלל כלפי הקרובים, אנשים קרובים. יש לנו בעיה, אנחנו כאילו משתמשים בזה שהם קרובים, ואז יש לנו כלפיהם איזה זכות, כן? שמגיע לנו מהם יחס טוב מלכתחילה, ולא לפי ההגיעה שלנו. יכולים אפילו לזלזל קצת והם יסלחו לנו וכו' וכו'. כן? נדבר פעם על מה זה ברוחניות בכלל, קרוב רחוק, שככה קורה בעולם שלנו, שיש כאלו עמידות. איך אנחנו צריכים להתמודד עם זה, בשביל מים. ולא כל אחד כלפי השני נמצא בצורה שווה, בקרבה שווה. אז הוא אמר שהיה לו קשה מאוד. כן. מאוד היה מכבד את האבא מצד אחד, מצד שני היה לו קשה מאוד לכבד אותו ולשמע ולהידבק, לבטל את עצמו, היה קשה. ועשה עבודה באמת גדולה. בעל הסולם דרש ממנו שיקבל סמיכה לרבנות גם מרב חיים זוננפלד, זה ראש עדה האשכנזית החרדית שבארץ ישראל, הוא היה ממש האוטוריטה לכל החרדים האשכנזים, וגם כן מרב קוק, שהוא היה כהראשון, אז רב הראשון לארץ ישראל, אז לא היה, אבל ככה המקובל על כלל, על ישראל, זאת אומרת לא על חלק חרדי אלא על חלק השני. ורצה בעל הסולם שתהיה דווקא לא סימן גם מזה וגם מזה, לא שצריך את השמיכה הזאת, הוא אף פעם לא עבד בזה, אף פעם לא השתמש בזה רבש, אבל ככה שיהיה לו את זה. בעל הסולם רצה בזה סימנים פנימיים, קשר הפנימי הרוחני לשתי המערכות האלו של היהדות חרדית ועם ישראל הציוני, הדתי הציוני. וכמו שהוא כותב כאן, שאסור לאדם לרפות את הידיים שלו באיזה אמצע הדרך, אלא עד שלא הגיע למטרה, חייבת להיות כאן התגברות המתמדת והמתגברת עוד יותר ועוד יותר, ואדם צריך להוסיף מיום ליום, לא לסמוך על אתמול, אלא ההפך. כל ההישגים של אתמול צריך לראות עד כמה שהם הופכים להיות לחסרונות של היום, שאיתם הוא מתקדם עוד יותר הלאה, עוד יותר חזק, ולא מה שהשיג אתמול זה מרפא אותו וכבר יכול לנוח, אלא ההפך. עד שלא השיג את המטרה חייב לדאוג שכל רגע חיסרון שלו יותר גדול למטרה, ומה שהיה לפני רגע שנשרף ונעלם ואין לו, כמו שהוא עבד נגד האבא שאין לו שום איזה הצטיינות, כן, מיוחדת, כך גם כן מאתמול אנחנו צריכים להגיד. על כל הדברים האלה אדם חייב לוותר, לראות כל פעם את עצמו כערום ממש מכל, וכך להתקדם. ואם כך, אז ודאי שהשקיע עבודה מאוד גדולה, היה בחיבור כל הזמן ליד אביו כמה שהיה אפשר באותם הזמנים, יותר קרוב, מתי אפשר לבוא, מתי לא, להשתתף בכל השיעורים, ודאי שהיה כמה שיותר מקושר. היה תמיד בצד האביב, שהיו שם כל מיני בעיות גם במשפחה עם הקרובים, קרובים קרובים ויותר רחוקים, שהיו בעד או נגד העסק של בעל הסולם בחומת הקבלה. זה ברור, כמו בכל המשפחה. כן, בכל זאת, סך הכל, כל הקרובים שייכים לחסידות גור, וזה שמתעסקים בחומת הקבלה כביכול מנתקים אותם, את עצמם, מהחסידות, ואז לא זוכים לאותם הכבוד, אלא למשהו ככה כאיזשהו אנשים עם איזה קטם בחסידות גור. אבל הוא היה מאוד בכל זאת מחשיב את כל הלימוד שלו וכל העיסוק שלו, הגיע לגילוי, אנחנו רואים עד כמה שהוא מבין בעבודת השם, עד כמה שהוא הגיע, אנחנו לא יכולים להגיד, אנחנו לא יכולים למדוד. הוא גבוה מאוד, אף אחד לא יכול להיכנס לנעניים שלו, זה ברור. אבל גם כן לפי כמה שהוא מסביר לנו את המצבים שלנו, איך אנחנו עוברים, איך אנחנו עוברים ממצב למצב, מה הקשר שלנו בינינו שצריך להיות בקבוצה, במבנה הקבוצה, בכל הדברים, אנחנו עוד לא מבינים כמה זה נסתר בשבילנו. בתוך המאמרים שלו נסתרים שם כל מיני עצות פרקטיות ונחוצות לנו ביותר, לכן אנחנו צריכים להיות שקועים ממש בתוך המאמרים שלו כל הזמן להסתדר. הוא דרש ממני שאני אעשה תמיד עבודה על המאמרים, יקצר אותם בלי פסוקים, בלי מקורות, בלי שאלות, בלי תשובות כאלה, לא חשוב, העיקר להוציא תמצית כנגד מול כל מאמר, ואחרי תמצית מאמר לעשות סיכום, שני דברים, תמצית וסיכום. וזה ממש דרש ממני בצורה שבלי זה לא נקרא שאתה שמעת. ואנחנו היינו שומעים מאמרים, כמו שאתם יודעים, שאני פשוט חייבתי אותו לכתוב מאמרים, הוא לא רצה בהתחלה. אמרתי לו, אין לי מה לדבר עם הקבוצה החדשה שאני הבאתי מתל אביב, ממכון ברג, מה אני אדבר? אז הוא כתב על פיסת נייר בפארק שישבנו, מאמר ראשון, אנחנו נתוספנו כאן וכו'. ואחר כך בשבוע הבא עוד פעם דרשתי, כבר התחלתי כמה ימים מראש לדבר על זה, אז ככה כבר כתב בבית, אבל גם כן פיסת נייר. אחר כך התחיל לכתוב ביד, ואחר כך קנינו לו מכונת כתיבה, אחר כך עוד יותר משוכללת, כבר עם זיכרון קצת. והוא היה מתקתק באצבע אחד ככה ממש, ועם טיפקס מתקן, זה עד שיצא מאמר ממש שעות הוא הקדיש לזה המון כוח וזמן וסבלנות, היה מאוד מקשיב את זה. ובאמת אנחנו רואים עד כמה שבלי המאמרים האלה אנחנו לא יודעים לכוון את עצמנו למטרה, כי בעל הסולם נותן לנו עובדות כאילו, עצות כן, אבל זה עצות מאוד גבוהות מגובה אקדמי ומגובה רוחני, שאנחנו לא יכולים להוציא מזה פרטים לחיבור שלנו להתקדמות, אפילו צד אחד קשה מזה לעשות. כן, רואים עצות, אבל לא לשימוש פרקטי. מה שאם כן רבש, הוא מתחיל ממש מנקודה הראשונה ומסביר לנו אותם, ואז אחריו אנחנו יכולים יותר להבין בעל הסולם. לא אולי יותר להבין, בעל הסולם אולי כן מבין אחרי שנות התעסקות בו, אבל לממש, שאנחנו מגיעים למימוש, אז אנחנו פותחים כתבי רבש וזוהר. זהו. אז אנחנו מתחילים להרגיש שזה אנחנו צריכים לעשות כוונות, לייצב כוונות על ידי כתבי רבש, ולהשיג המאור המחזיר למוטף על ידי הכוונה מהזוהר. כך זה בעצם אנחנו אז נכנסים לשלב הזה. לכן רבש בעבודה שלו, הוא עשה מה שלא עשה אף מקובל עד כה, שכתב על כל שלבי העבודה הפנימית של אדם, זאת אומרת על יישום התורה, בוא נגיד כך, ממש. הוא היחידי בכל השרשרת המקובלים מהאדם הראשון ועד עליו, כן? שהוא כתב על יישום העבודה על ידי האדם, על ידי הקבוצה, שזה דווקא בקבוצה, כן? ההסבר הכללי הזה, הקבוצתי, שזה כל כך נחוץ לימינו, שלפני זה כתבו אנשים, אבל מקובלים כתבו כל אחד בצורה האישית שלו, כי כך היה במשך הגלות, נגיד ההתקדמות, ולפני גלות כולם היו בהכרה, אז לא היה להם בכלל צורך על זה לדבר בצורת יישום, כי האדם שיהיה גודל, היום מלמדים אותו בזה בכמה שהוא גודל, כמו שאנחנו מתכוונים לעשות עם הילדים שלנו. אבל אחרי הגלות אנחנו היינו זקוקים למאמרים האלו כדי לייצב את עצמנו לכליסה לרוחניות, וזה מה שבעצם הוא עשה. ולכן בלי החומר שלו שאנחנו לומדים, אנחנו לא היינו יכולים בכלל לפתוח ספרים בצורה נכונה כדי להזמין המאור המחזיר למוטף. לכן העבודה שלנו היא חייבת ממש להתחלק לשני חלקים. חלק הראשון זה הכתבי רבש, ואחרי שמייצבים את עצמנו נכון, אז ניגשים לספר הזוהר ולתלמוד עשר הספירות, ואז מתחילים עם הכוונות הנכונות לעבוד בהם. אגרות ומאמרים של בעל הסולם הם כדי לייצב לנו את הצורה הכללית של המציאות, תפיסת המציאות, כל המערכת. לכן אנחנו, מפני שרבשו היה מאוד נסתר, מאוד צנוע, מאוד ככה מקטין את עצמו, גם ליד האביב הקדוש, גם כן בגלל שעבד כך על עצמו, הוא היה מאוד מאוד צנוע, וגם החזיק את עצמו לפני הקהל בצורה מאוד פשוטה. היה יכול לדבר בדיחות, היה יכול לעשות צחוק ממשהו, נסע בעצמו באוטובוס לים עד שאני הגעתי שם 10 שנים האחרונות, או לטבריה, להיות לבד, ממש כך. גם כן אשתו הרבנית, עד שהיא הייתה חולה, הייתה הולכת בעצמה לשוק פרדס כץ, ממש ככה, לקנות כל מיני דברים. אנשים אלו היו מאוד מאוד צנועים, היו יכולים אולי להרשות לעצמם הרבה מעבר למה שעשו. גם המעשר שלו שמסרנו לו, הוא היה בעיקרו משתמש לכל מיני צרכים הציבוריים שלנו. אני הייתי מנהל את החשבון בנק שלו, חוץ מכניסת הכסף והוצאה לכל מיני הדברים שוודאי שהוא צריך, משפחה שלו הרחבה, שיחה זה מותר לו היה רק לעשות, אבל רוב הסכומים הם הלכו לצורך החגים, לצורך הפסח במיוחד, שזה היה אצלו לפי הגודל של בעל הסולם נתן חשיבות לחג הזה. זאת אומרת, היה נפטר, לא נשאר לו כלום, לא בחשבון ולא בבית, ממש היה חי כמו שבעל הסולם, בצורה כזאת שמה שמגיע היה משתדל לפזר לצרכים די יומה ממש. זה מה שאפשר להגיד, מאוד מאוד פשוט, צנוע, קל, וכל הכוח, כל העוצמה, כל ההתגברות היא בפנים, נסתרת שאי אפשר לראות אותה מבחוץ בכלל. אנחנו לא מכירים את המקובלים, אבל זה היה ממש לא מורגש בכלום, אלא ההפך היה מורגש, פתאום עוד יותר צוחק, פתאום עוד יותר יכול לצוק, להתרגז כאילו מבחוץ, ופנימיות היא מאוד מאוד נסתרת. היה מאוד רוצה לפרסום חוכמת הקבלה. המקובל הראשון הוא שפתח את עצמו כלפי האנשים חילונים, והיה מצפה להם, וממש קיבל אותם ללא שום הגבלות, רק לפי מה שחומת הקבלה דורשת אחר כך להתקדמות, אז הפיל עליהם. אבל לא שהוא מאיזה עדה, מאיזה חוג, מאיזה סוג, מאיזה מין, מין הכוונה תל אביב שם או משהו, חילונים לגמרי, אנשים שלא היו מחוברים במאומה למה שנקרא חינוך תורני, ולא פחד שהם יבואו למרכז הבני ברק, וממש קיבל אותם, וזה למרות ההתנגדות הגדולה של הקרובים, כי אתם יודעים איך קשה אחר כך לחתן ילדים בקרב האנשים חרדים, שיש לך כבר קלקול במשפחה שאתה נמצא בקשר עם חילונים, ובזה ממש היה מקבל יחס מאוד מאוד קשה מהקרובים, מילדים, חוץ משתי בנים, אפשר להגיד, כל היתר זה ממש היו מאוד נגד, והוא בכל זאת עמד על זה. זאת אומרת, הפצה זה הייתה בשבילו ממש מאוד חשובה. ידע שאנחנו יוצאים לכל מיני הרצאות בתל אביב ומפיצים ומביאים. לידו כתבתי שלושת הספרים הראשונים שלי, סיפרתי לו על זה, הראיתי לו. לידו התחילו לצאת ספרים בריין ונציא, מתן תורה, ספר הקדמות וכו'. זאת אומרת, התחלנו בהפצת חוכמת הקבלה. היה מאוד תומך בזוהר ובתלמוד עשר הספירות, לפזר אותם ככל האפשר. וזהו, אני לא יודע מה להגיד. המקובלים, אפשר להעריך אותם לפי שאתה גודל, אז אתה רואה, מתחיל להבין אותו. ככה אפשר להבין, כי הכל זה בפנים. מבחוץ רואים דברים, ולעיניים שלנו הם מוסרים מוזרים, כי הסיבות למה שעושה, המטרה למה שעושה, זה הכל נסתר מאיתנו, ולכן נראה מאוד מוזר, קשה להצדיק. בורא לא יכולים להצדיק. כן.
שאלה של יוסף, שואל, מדוע רבש החליט לא לעבוד כרב קהילה?
קהילה זה משהו ששייך לקהילה. הוא רצה לעשות קבוצה גדולה של הגברים, קודם כל, שילמדו חוכמת הקבלה לפי שיטתו של בעל הסולם, כמו שהוא כותב. והיה כל הזמן משתוקק לזה, והיה כל הזמן ממש נמשך לזה. כל התלמידים שנשארו לו מימי בעל הסולם, הייתה לו קבוצה ליד בעל הסולם, שהוא היה מלמד אותם, כי בעל הסולם היה נותן שיעורים במקרה הטוב פעם בשבוע, ביום שישי. לא. לפעמים באמצע שבוע, פעם בחודש, בכל מיני כאלה צורות, כי הוא כתב, כל הזמן היה כותב. ולכן רבש היה מלמד אנשים, מהאנשים האלו לא נשארו, לא החזיקו הרבה אחרי שבעל הסולם נפטר, וכמה מהם שהיו נמצאים שם אצלנו, אבל כבר היו גם כן מבוגרים מאוד, חולים. ולכן זה שהבאתי עשרות אנשים חדשים, אמנם חילונים, מתל אביב, הוא היה מאוד שמח ומיד התחיל לכתוב מאמרים, ומיד אפילו דרש מאיתנו שיהיה לנו גם כן קבוצת נשים מנשים שלנו, שנשים שלנו גם כן יתחברו ביניהם, ופעם בשבוע יבואו לישיבת נשים. גברים בערב הזה לא לומדים, נמצאים בבית, שומרים על ילדים, ונשים באות לישיבה שלהם, ושם הם קוראות אותו מאמר של בעל הסולם, של רבש, ומדברות על החיבור שצריך להיות בגובה של נשים, כן? ועל חשיבות התיקון הנשמה, בעיקר חוץ מקצת מאמר, מה שהם היו מספיקות לקרוא, הם גם כן קראו ממתן תורה, מתן תורה, ערבות, דברים האלה, וגם כן לא כולם, את חלקים קטנים, אבל שיהיה איזה מין בכל זאת הבנה במה שקוראים. חוץ מזה הוא דאג שלנשים יהיה תמיד יכולת להיכנס לעזרת נשים ומשם לשמוע משהו. אנחנו היו לומדים בחדר שיעורים, אבל שעה האחרונה, לפעמים שעה וחצי או שעתיים לפני התפילה בשבת, אנחנו היינו עולים, היינו יוצאים להיכל הקבוע, כן, להיכל התפילה, ושם נשים היו יכולות לבוא ולשמוע לימוד גם כן, היה דואג. אפילו בסוכה, שהיינו מוצאים את הסוכה ודאי מהמקום הלימוד החוצה, אז הוא היה דואג שהוא היה יושב מול החלונות, שנשים יראו אותו דרך החלון, וקצת במשהו יוכלו לשמוע. זאת אומרת, אז לא היו כל אלו מיקרופונים, רמקולים, כל הדברים, אם אנחנו נדבר נגיד בסוכות, שאפשר להשתמש בהם ומה. כן? אז, אבל שמעו. כמו שאשתי מספרת, אז משם היו שומעים ורואים. היה מאוד דואג, ככה מכוון את הקורסה שלו מול זה. זאת אומרת, הוא היה דואג ממש שזה יהיה לא קהילה, כן? ולא הרב, אבל אנחנו, התלמידים שלו, עם נשים שלנו, ודאי שהיו מקבלים אותו כרב הקהילה. נשים היו באות עליו לפעמים עם השאלות, עם הבעיות, כמה שרצה לקבל ולשמוע, זאת שאלה, כי בכל זאת לא רצה יותר מדי להתעסק בזה, כי זה, אנחנו מבינים שאין לזה סוף, זה החיים שלנו כאן, רק על ידי תיקון אנחנו יכולים לעשות משהו, ולא על ידי הבירורים האלה הם לא יעשו כלום, כמו שבחיים שלנו אתה הולך לברר משהו ביצרה שלך, אתה שם קבור, כן? קובר את עצמך, אתה צריך לעלות מעליו, זה התיקון. אותו דבר על כל פשעים תכסה אהבה, תתעסק באהבה היא תכסה על הפשעים, זהו, זה הפתרון. לכן הוא לא רוצה להתעסק בזה, אלא רק לתת קווים כאלו כלליים, אבל ללא ספק שהוא ייסד את השיטה למתחילים, לחילונים, לזרים, איך לקבל אותם, איך לקשור אותם, איך לבנות את הקבוצה, איך להעמיד אותה, איזה סדרים צריכים ללמוד, להיות בקבוצה, ישיבת חברים פעם בשבוע, לימוד מ-3 עד 6 לפנות בוקר, אחר הצהריים, פעמיים בשבת נגיד, כן? כל הדברים מה שיש לנו כאן, כי ביסודם הם כולם ממנו, שאנחנו מבצעים ממש אותם הסדרים. שיעור שלנו קצת שונה, כי אנחנו בשיעור שלנו קשורים לעוד עשרות אלפי אנשים שבעולם, ולכן רוצים שהשיעור שלנו יהיה גם כן כמערך הפצה. אצלו אנחנו למדנו רק שני חלקים, חלק ראשון בשיעור זה מאמר שלו השבועי, וחלק שני זה התלמוד עשר ספירות. מאמר קראנו לפעמים שעה וחצי, אם לא היו מספיקים, כי יש לו מאמרים, יש מאמר הכי ארוך, נדמה לי 50 דפים. כן, לא חשוב המאמר, אלא 50 דפים בערך. אתה מבין? אז היינו קוראים מאמר ואחר כך טס. טס בדרך כלל היו קוראים שתי חלקים. חלק יותר קל, נגיד חלק מאלף עד וו, וחלק, לא עד וו, עד חט, יותר נכון, עד הצילות. אבל זין היו קוראים רק במקרים לפני החורבן, לפני תשע באב. והחלקים מחט ועלה זה חצי השני של השיעור. ככה, זה היה שיעור מחולק לשלושת החלקים. לפעמים שניים. זהו, אז זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שהרבש הוא ייצב לנו כל הדרך, הוא נתן צורה ובירור לכל מה שאנחנו צריכים, איך לסדר את עצמנו כדי להיות ממש כלי לקבלת האור המתקן והאור הממלא. ואין מקובל בהיסטוריה שעשה את הדברים כמוהו, ואני לא מתאר לעצמי איך אפשר בכלל לעשות משהו בלי שקיבלנו ממנו. מבעל הסולם היית מקבל את זה, לא היית יודע בכל זאת איך ליישם. אנחנו עכשיו שנכנסים ליישום פרקטי יותר ויותר, אתם תראו עד כמה שאנחנו זקוקים למה שהוא אומר על כל פרט ופרט, ולפניו זה לא היה. לכן אנשים יכולים לקרוא ספרי חסידות, חס ושלום, אני לא אומר ששם זה פניני תורה, אבל לא מבוררים. עמוד ושורש עבודה, תל אורות, דגל מחנה אפרים, עץ חיים, שם פרי עץ חיים, אלפי אלפי ספרים. יש לך ספרים שאין להם שיעור בגובה, אבל הם לא לשימוש שלנו. זה כמו תורה, הכל זה מי מבין, מי שנמצא בזה, ומי שרוצה להיכנס לזה רק רבש. כן.
מקבוצת קזחסטן שואלים מי היו התלמידים שלו והאם הם קיימים עכשיו, למה אנחנו לא רואים אותם.
ישנם תלמידים שהתאספו בכמה קבוצות. קבוצה הגדולה כמדומני, אני לא יודע היום, זה אברהם גוטליב בטלסטון ליד ירושלים. קבוצה השנייה זה בבני ברק, עד כמה שאני יודע, אני לא בקשר עם אף אחד מהם, זה מילר, דני גולן, ג'רמי, חיים אלקלאי, אפרים אוזן, נתי שור, ככה כמדומני. זה קבוצה שיותר קרובה כמו שאנחנו ניגשים לחומר בצורה, בנטייה איך לתקן את עצמם. אצל גוטליב לומדים בצורה סחלטנית יותר מה כתוב, זה גם כן אפשר לראות לפי הספרים שהם מוצאים, ששם זה הולך לכיוון הפלפול, כי הוא תלמיד של איל גלבשטיין, סיפרתי עליו, כן? שהוא הלך כולו רק לתוך להתעמק בלדעת. לא, חס ושלום, לא רוצה להגיד עליו שהוא כמו מקובלים ירושלמים, הוא ידע, הוא היה בעל השגה, אבל בכל זאת כל הכיוון שלו היה לכיוון זה. ושרבש נתן לי, שמעתי וראה שאני נתתי לי, נו, אני פשוט ישבתי אצלנו, שם לא היה אף אחד, קראתי ואיליל נכנס, מה אתה קורא? פתאום נדם לראות כתבים האלו, וירד רבש שראה את זה, התחיל לרתוח, אומר בוא אני צריך אותך, נו, ואני הלכתי, אז לקחתי את המחברת. זה אומר, איך נתת לו? אמרתי, אני לא יודע. הוא אומר, אסור לתת, אין לו כף שמאל. אתה מבין? זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד בזה? לכן הוא לימד הלל בצורה כזאת משלו, ולכן יש הבדל. האנשים האלה, מילר, דני גולן וכולי, הם יותר למדו אצל רבי, היו מחוברים עליו, קשורים עליו, מסורים לו ממש, ואלו יותר קשורים לאברהם גוטליב ולצורה של הלל. יש עוד קבוצה, לא קבוצה, יש עוד בודדים שלומדים לבד. שמעתי שיש כזה סיני, איך קוראים לו? אדם סיני. הוא הגיע בערך שנה וחצי, נדמה לי, לפני שרבש נפטר, שנתיים. אני לא חושב שהוא למד אצלו בכלל, כי הוא בתור מתחיל היה מקבל שיעורים בפתיחה, כמו כל המתחילים. במשך שנה היה מקבל שיעורים בפתיחה ממישהו, אני לא זוכר מי היה שם, אחד מהתלמידים שלנו היה בדרך כלל מטפל במישהו חדש, אבל יש לו כזאת תקיפות, כן, יש לו הרגשה שהוא מבין, יודע את הדרך. אז גם כן הוא מתעסק בלימוד ויותר בהפצה, נראה לי. כמה שאני, אתם יודעים, כמה שאנחנו לא קשורים לאף אחד. אולי יש עוד, לא יודע, לא שמעתי, יכול להיות שכן. אני חושב שצורות האלה כולם הן טובות, וטוב מאוד שיתחברו ויתפזרו ויגדלו כמה שיותר, כי יש הרבה דרכים. צריכים כך להגיד, אף אחד לא יכול לקחת על עצמו איזה חוצפה להגיד שהוא רק צודק והוא רק יודע. אלא כל אחד מברר, כמו שאנחנו לומדים מבחירה חופשית, אין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ. ולכן אנחנו צריכים לסמוך בזה שבכל הבתי כנסת מתחילים ללמוד חוגי הקבלה, לפי כל מיני רבנים, לפי כל מיני כתבים, אלו מחסידות ואלו מעדות המזרח ואלו ככה ואלו ככה, לא חשוב. העיקר שיש התקדמות לכיוון זה. ואחר כך האור בכל זאת מאיר ומברר, וכל אחד שפותח ספר, לא חשוב, אפילו מקובלים ירושלמים, לא חשוב. זה בכל זאת מפיץ משהו מהידיעת הבורא, ולכן כדאי לעודד כל דבר ודבר. זהו. אם היה לי אפשרות לפזר כל כתבי בעל הסולם ורבש בכל המקומות, הייתי ממלא כל בית, כל מקום בהם. לא. אז מה שיקרה אחר כך יקרה, אתה מבין? הפצה היא ככה שאתה זורע, וכבר אתה צריך לעשות את מה שהאור העליון במצב שלנו לא עושה, נתן לנו את המגע הזה, אתה חייב לסיים, ואחר כך כבר יש עבודה מצדו. הוא הגיע עד אליך, נתן לך את זה כציווי, אתה צריך לעשות את הפעולה הזאת בגשמיות. זהו. לכן, ולא להסתכל על התוצאה, התוצאה זה כבר לא תלויה בך, כמו בכל דבר אחרי הגיעה. פיזרנו 20 מיליון עיתונים, בסדר גמור, פיזרנו. מה הלאה? מה אני יודע? עשיתי מה שיכולתי. זהו. יש הזדמנות? נעשה עוד. ככה זה, כן.
נלמז מטורקיה שואל, אתה תמיד אומר שהבאת 40 תלמידים לרבש, ובכל זאת רק אתה יצאת מהלימוד אצלו, לאן הם הלכו? האם
לא,
הייתה שם קבוצה?
לא, רק אני ישבתי וסיפרתי עד עוד כל מיני מקומות איפה שלומדים, ויש עוד חוץ נגיד שיימברגר. אני הכרתי שיימברגר שהגעתי לרבש, אז הוא אומר, לך תחפש עוד מקומות. ונסעתי ככה, שמעתי ברנד ונגדתי, הוא היה מגיע אלינו, שיש לו קרוב שנקרא שיימברגר, שהוא רוצה גם כן לפתוח איזה קבוצה. זה היה בשנת 80, נגיד, שנות 80, אולי 81. אז נסעתי אליו, פעם אחת הייתי אצלו עם ברנדווין, הלכתי אליו הביתה, הם שניים גרים שם בעיר העתיקה. זה ממש 30 שנה עבר. ואז אמרתי לו, בוא נפתח. הוא אומר, אני מוכן, בבקשה, בוא נפתח כאן בירושלים, נפתח, אני אמצא מקום, אבל קודם כל אנחנו נעשה מהם רבנים, יורי דעה, שולחן ארוך שלם, אתה מבין, כל האלו הקרחים האלו חייבים ללמוד, חייבים זה. אני אמרתי לו, אני יכול להביא לך רק חילונים, דתיים לא יבואו, אתה יודע. הוא אומר, לא חשוב, אנחנו נעשה מהם כאלו שנתגאה בהם עד כמה שהם גדולים בהוראה, כן, ברבנות ובהכל, ואחר כך נלמד קבלה. אמרתי לו, אני לתוכנית כזאת לא מוכן. וזהו, עזבתי אותו. ואחר כך הוא פתח את היישוב הזה, אור הגנוז, שמעתי ועוד. ראיתי אותו רק פעם אחת באחד מהתלמידים שלו, שזמן איזשהו קצר למד אצלנו בבני ברק, הוא היה או בעצמו מדימונה, קוראים לו רפאל חד אופק. אז היינו שם אצלו בבר מצווה של הבן שלו, אז גם כן הגיע שיימברגר. פעמיים ראיתי אותו סך הכל. זהו, לא שמעתי יותר ממה שקורה. יכול להיות שכל אחד בשטח שלו הוא מפורסם שם, אני לא יודע, ורק אנחנו לא שומעים שאנחנו דווקא סגורים, ולא שאנחנו פתוחים והם צנועים, אני לא יכול להגיד. אבל ישנו היישוב. היינו פעם שרבש נפטר, אני, דני גולן, יוסי גימפל, זכותנו לברכה, ג'רמי, כל הקבוצה שלנו, אפרים מוזן, כל הקבוצה שלנו שיצא מכולם, נפרדה מכולם, ולמדנו בבית כנסת סיני שם בסוף בני ברק. אז אנחנו נסענו כולנו יחד שם גם כן לאור הגנוז. היינו שם, ראינו שלא יכולים להתחבר איתם, היינו שם שבת, מפני שאנשים שקועים גם בלימוד הקבלה, אבל שקועים גם כן בכל מיני לימודים אחרים, בתורה, בגמרא, בכל הדברים, ולומדים את זה בצורת הפשט, וחשוב זה בשבילם מאוד, צורת הפשט, ולכן אפילו לא דיברנו על החיבור. גם כן שמענו הדרשות שלהם, השיחות שלהם, ראינו שזה לא בדרך וברוח שלנו שקיבלנו מרבש, ולכן לא רצינו להתחשר או להתקלקל לכיוון זה או לזה, או לטוב או לרע, חס ושלום. אני לא עושה ביקורת, אבל זה לא מה ששמענו כולנו מרבש במשך שנים. זהו. פשוט צריכים, כל אחד רשאי ודאי לבדוק איפה שהוא לומד, אבל שוב, כמו שאומר בעל הסולם ורבש, אחרי שבדק, וזה צריך להיות ביקורת קצרה, עניינית, לא להיות בשניים שלושה מקומות ודאי ומחוץ אליהם, אלא להיכנס לאיזשהו מקום אחד ועם כל הראש, בהנחה שכל המקומות הם מגיעים לבורא, לא חשוב, אבל אם אתה רוצה להגיע, אתה חייב להיות שקוע עד הסוף במקום איפה שאתה בוחר להיות שם, כמו שכותב לנו בכל זאת בעל הסולם ורבש, שהם המורים של כל האלו. אני מקווה שככה, שהם המורים של כל האלו הקבוצות שאני דיברתי עליהם, חוץ מאור הגנוז, כי זה לא תלמיד ש... שיימברגר הוא לא תלמיד של בעל הסולם ורבש, הוא ככה למד קצת מעצמו, קצת מברנדווין. זהו, וישנם עוד חוץ מזה הרבה ודאי מקומות איפה שלומדים חוכמת הקבלה, שמעתי שקמים שמות שאני לא מכיר אותם, כן? לא מבין גם לפי איזו שיטה, ישנם כאלה שבכלל מוכנים להגיד שאיזו שיטה שלהם, זה אני לא מבין, איך זה יכול להיות שיטה שלהם אלה לא נמסרת דרך שרשרת מקובלים, מרב לתלמיד, אי אפשר לקבל שיטה לבד. מה, אתה אדם ראשון? רק אדם ראשון קיבל שיטה מהשמיים, אפשר כך להגיד, גילה בעצמו. כל היתר זה בשרשרת. אפילו אברהם, שאומנם שהיה עובד עבודה זרה, אבל העבודה הזאת זה סוג מיוחד של עבודת השם. וגילה אחר כך עד כמה שלא בזה נמצא. זה 20 דורות שדרכם נמסרה חומת הקבלה לאברהם בכל זאת. אנחנו צריכים להבין שגם בבלים הם לא היו לגמרי מנותקים כמו שאנחנו חושבים ברברים. לא. אלה הרצון לקבל, האגו שגדל, קיבלו כזאת נפילה. לפני זה היו כל מיני כאלו וכאלו, והיו באיזשהו הרגשה גם כן, היו ביניהם מאדם הראשון ועד אברהם, זה היה בכל זאת שרשרת. שאנחנו מדברים על התרח שהיה עובד עבודה זרה, עבודה זרה זה עבודה רוחנית, רק ההפוכה מנכונה. זה לא צחוק, זה לא שהיה ככה תפו מנקה את איזה פסל, כן, זה משהו, זה לא דברים מאוד רציניים. אנחנו עוד לא יכולים להבין, להעריך את הדברים האלה. חושבים שזה סתם משהו. מאדם הראשון זה התחיל כל הדבר ונמסר. ואין, אנחנו קוראים את זה מכתבי מקובלים, שזה מקבלים את השיטה רק על ידי דבקות במורה. אין חוכמות. ככה זה משתלשל מלמעלה למטה. דרך הנשמות, מנשמה לנשמה. איך אתה יכול בעצמך, אתה יכול להתקשר לשורש? אם אתה לא אדם הראשון, איך אתה יכול? רק אדם הראשון הוא קשור מבורא. כן? כל היתר חייבים לקבל ממנו. כן? זה השרשרת, זה היה ככה. משתלשל מלמעלה. כן? איפה אתה נמצא? אתה חייב לקבל רק דרך הקודמים לך, והם כולם קשורים לאותו שורש, לאותו מקום, ויש כאן ויש, זה מערכת, כן, זה עץ. אבל חייב, אם אני נמצא כאן אני נמצא, אני אין דבר כזה שאני לא שאני יכול לקבל, אלא רק ממישהו שסמוך לי, כן, אני וזה עליון, ואני חייב לבטל את עצמי כלפיו, כמו כלפי העליון התחתון מבטל ברוחניות. הרי זה נשמות, זה פרצופים. מה שלא פרצוף, תוריד את זה למטה. כן? זה הגשמיות שלך. תבטל אותה גם כן. כן? זהו. אבל כל היתר אתה פרצוף והוא פרצוף. 10 ספירות כאן ו10 ספירות כאן. החוקים שאנחנו לומדים על נקודה שלנו שהיא רוצה להתקשר לרוחניות, הרשימו הזה חל אותו חוק כמו על כל הרוחניות. צמצום א', מסך, מידת ההשתוות לפי הרצון שלך שאתה יכול לעלות אותו למעלה ממסך לחיבור וקדימה. אין אחרת. חוק אחד. ולכן מי שאומר ש קיבל להשראה מלמעלה, הערה מלמעלה, עוד איזה משהו, אני לא זוכר איך, כן, איך לקרוא לזה, כל מיני יש להם כאלה שמועות. הסבא שלי, הסבתא שלי מסר לי בחלום, או הייתי על ברכיים שלו קטן, לכן אני, זה הכל אנחנו מבינים, זה הכל טוב, ככה, שאתה כך חושב על הסבא שלך, אבל אין לך יותר חוץ מזה כלום. דבקות אם עשית בזמן שאתה נמצא בחיי המקובל לידו, לפחות איזשהו נקודת מגע, מזה הלאה אתה יכול לפתח היתר. בלי נקודה אחת, אז אין מאיפה לקבל הלאה. אתה מנותק מעץ החיים כולו. לכן יש הרבה כאלה מרצים היום, תמיד שואלים, ובכלל בתורה שואלים, מי המורה? כן? מאיפה אתה? מי המורה שלך? לפי זה, לכן אין אצלי מכל התעודות האלה, נכונות או לא נכונות, אין אצלי תעודה יותר יפה שכתבו עליי שנאמן ביתו. זהו, כן? בעיתון, בעמודיע. שזה באמת, זה אומר על זה שיש לפחות קשר. כן.
בהקשר הזה וגם באיגרת, בעל הסולם מציין וכותב לרבה שהוא למד ממנו פה אל פה, שהוא צריך ללמוד ממנו פה אל פה. איך אנחנו...
פה אל פה זה לפי המסך המשותף, שפה זה מקום המסך, רוחה ברוחה זה נקרא, כן? ולזה צריכים להגיע, זה מידת הקשר. זה מידת הביטול התחתון, שבצורה כזאת הם יכול לבטל את עצמו ולהגיע לחיבור עם העליון, זה נקרא פה אל פה. עכשיו, להגיע לזה ודאי שבעיה, אבל לפחות מה שאומרים לנו בעולם שלנו שאפשר להגיע, בצורה כזאת שמה שאומר העליון בשבילך הופך להיות כחוק. זה דבר פשוט. זהו. זאת אומרת, זה מה שמסוגלים או משתדלים לבצע. זהו. זה נקרא מידת הביטול המינימלית. האגואיסטית שאתה מוכן לעשות. אני רוצה לקבל ממנו, אז אני חייב לבטל אותו. נגיד כמו בצבא. הוא אומר, בום. זהו. מה הוא אומר? הוא אומר איך כוונות לבטל את עצמו, לתת הגיעה, להשתדל בהפצה. מה הוא אומר? מה הוא דורשים ממך? כן? אז אבל להישמע, זה מידת הביטול שעל ידו אתה מתחיל לקבל דרך הנקודה הזאת, מקום החיבור, אתה מתחיל לקבל את השפע, את האור המחזיר למוטף, אתה גם מתחיל להבין. כמה שאתה מבטל את האגו שלך, האגו שלך אוטומטי הופך להיות במבנה שלו כזה שאתה יכול להבין בו, אתה מקבל בו הטבעה, ואתה יכול להבין אז בתוך ההטבעה הזאת שנמצאת בך כבר על מה מדובר. בלי ביטול אין אפשרות. העליון מטביע את החותמת הזאת של 10 ספירות של מבנה הזה בתחתון. קבוצה זה יותר קל, לבד הרבה יותר קשה. טוב, נקווה שנזכה להיות באמת ראויים לזה שרבה שיהיה המורה שלנו. ובזאת
נקרא מספר הודעות לסיום.
גם כן מסכים צום גדליה, אז לכולם צום קל.
היום יום ראשון, יום שידורים חי ומיוחד באתר קאב טיווי. בשעה 15:00 שיעור הכנה לזוהר, ב-16:00 שיעור הזוהר עם הרב לייטמן, ב-17:30 בערב שיעור הילדים העולמי, ובשעה 6:45 ישיבת החברים העולמית. יום ראשון באתר קאב טיווי, היום של כל הכלי העולמי. במהלך החגים יש לכולנו הזדמנות להשתתף במבצע הפצה ארצי של עיתוני קבלה לעם לשנה החדשה. באהבה לעם ישראל מחלקים במתנה גיליון חגיגי של עיתון קבלה לעם לשנה החדשה, והופכים את השנה של כולנו למתוקה ומאושרת. להשתתפות במבצע הפצה חייגו 1-700-509-209. ערב מבוא חווייתי על חוכמת הקבלה יתקיים ביום שני הבא ב-20 בספטמבר בשעה 18:30 בערב בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ. הכניסה לאירוע חופשית, מומלץ להזמין חברים. ועכשיו נצפה בקליפ קצר על האירוע.
קודם שמעתי בעיקר הרצאות באינטרנט והתקשיתי מאוד להבין.
כולנו לפעמים מרותקים למרקע של ערוץ קבלה לעם, אבל לא תמיד מבינים את הכל.
החלטתי לבוא ללמוד יותר מושגים כדי שיהיה לי יותר ברור וקל, וזה אכן עבד.
בתי קבלה לעם מזמינים אותנו לעשות סדר בראש ובלב.
כשהתחלתי ללמוד הרגשתי שחסר לי משהו, שזה הכל נורא תיאורטי בשבילי.
מאז שמצאתי את החוכמה הזאת, הדברים הרבה יותר מסתדרים לי, אני מרגיש שיש סדר בדברים, יש היגיון, גם בראש, גם בהרגשה.
ערב מבוא חווייתי על חוכמת הקבלה, בבתי קבלה לעם.
ישבתי כל השיעור עם פה פעור, שהשכנה שלי הייתה צריכה לעשות לי ככה כדי לסגור לי את הפה. אמרתי לה, תשמעי, הגעתי הביתה.
ערב מבוא חווייתי על חוכמת הקבלה, יום שני, ה-20 בספטמבר, בשעה 18:30 בערב, בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ. הכניסה לאירוע חופשית, מומלץ להזמין חברים. לפרטים ולהרשמה חייגו 1-700-509-209 או ייכנסו לאתר קבלה לעם kab.co.il.
בזאת נסיים, תודה ויום טוב.